103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM אם מחר מחרתיים תהיה שביתה במעונות יום, את לא יכולה לצאת לעבוד. את לא, והיא לא, ואף אחת לא, ואף אחד לא, גם האבות וגם האימהות. כי זה לא כמו ילדים בבית ספר שאת יכולה להגיד, אוקיי, שב רגע במחשב, תתעסק. לא. צריך להיות איתם. זה הגיל הכי חשוב. איפה יש ילדים שעוברים קפיצת גדילה, שאני מקבלת אותם מגיל לידה, יונקים על הידיים, הם יוצאים אצלי מהמעון, אוכלים, עומדים, מדברים. זה לא קורה. גם בבית ספר זה לא קורה, הקפיצות האלה.
מה את חושבת שמפספסים שלא מבינים?
לא מבינים. פשוט מאוד לא מבינים כמה הדבר הזה, הגיל הזה, הוא הכי חשוב. ואני אומרת, איפה אתם כמדינה? תתעוררו, תעמדו בשביל הילדים האלה.
מסלול החיים של שיר לוי כבר היה ברור. אשת קבע, הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים, שגידלה את ילדיה בבסיס תלנוף. עד שיום אחד עברה לנהריה, ושם דיון בקבוצת הוואטסאפ על המעון בשכונה שינה את חייה. על אהבה מגיל צעיר לילדים שלא עזבה אותה, על הכעס על מערכת שלא מבינה את חשיבות הגיל הרך, וגם על איך מתפעלים מעון עם 70 ילדים בזמן אזעקה. שיר לוי היא האורחת שלנו היום.
עכשיו פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
שלום שיר, מנהלת מעון של ויצו בנהריה.
היי, נעים מאוד.
אז לפני 3 שנים את מקבלת החלטה מאוד יוצאת דופן, צריך לומר, והולכת לפרק חדש ואחר לגמרי בחייך.
לגמרי. הייתי אשת קבע בתלנוף, ועברנו לגור בנהריה. אני עם בעלי ושני הילדים שלי, ולאחר מכן התווספה עוד ילדה, ובאמת אני באתי מתחום האדריכלות. הייתי גם בבינוי, הייתי מנהלת פרויקטים בבסיס. לאחר מכן ככה לקחתי כמה פרויקטים של עיצוב פנים, ואז עברנו לשכונה חדשה. ובשכונה החדשה יש קבוצת וואטסאפ קהילתית כזו, ופתאום כמות של הודעות שלא נגמרה על מעון בויצו, וכשהיה שם תפקוד פחות טוב. לא יודעת למה, זה משך לי את העין, זה ממש תפס אותי, ואמרתי כאילו, מה הסיפור שם? התחלתי לגשש.
רגע, אבל יש לך ילדה קטנה שאמורה להיכנס למעון הזה באותה?
לא.
או שפשוט...
אבל פעם חיפשתי לבן האמצעי שלי, כאילו להיכנס למעון הזה, ולא יודעת משהו, לא הסתדר, ושמתי אותו במעון אחר. אז כאילו, לא הכרתי את המעון הזה. אני גם בשכונה החדשה, וזה כאילו על התפר, זה שכונה ישנה נחשב. ואז כאילו התחלתי לגשש רגע להבין מה קורה שם. ובאמת הבנתי שמחפשים מנהלת, לא הייתה שם מנהלת שנה. עכשיו, תמיד עבדתי עם ילדים, חופשים, קטנות, אבל כאילו ברחתי מזה. כל הזמן אמא שלי אמרה לי, את תחזרי, את תלמדי, את תעסקי עם ילדים. אמרתי, לא בא לי. את מכירה את זה שכאילו את נורא טובה במשהו, את יודעת שאת טובה, אבל בא לך לאתגר את עצמך בדברים אחרים. אז זו הייתה הנקודה, לא רציתי. רציתי לפתוח את העולם שלי למשהו אחר, אבל כשזה כתוב לך, אז זה זה. ובאמת הגעתי לרעיון עבודה, ואת יודעת, זה היה רעיון לא רגיל. כאילו היא התקילה אותי כזה רגע, ועם סיטואציות מוזרות כאלה, והיא ראתה שכאילו, נכון, אני לא עם תואר ראשון בחינוך, אני הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים, ואמרתי, כן, זה מה שבא לי, רגע להציל את הילדים האלה, להיות שם בשבילם.
זה מה שאני מנסה להבין, מישהי שעם תואר בהנדסאות ועיצוב פנים, ופתאום אומרת, אוקיי, אני שמה את כל זה בצד, אשת קבע, ואני הולכת לנהל מעון.
לגמרי, זה ממש ככה היה. לא יודעת, משהו בי גרם לי להיות רובין הוד לילדים, כזה. בכל הטלוויזיה, כל החדשות, שכל הזמן שומעת על מקרים כאלה מזעזעים, וכאילו, את אומרת, מה קורה? כאילו, למה? למה זה מגיע למצב הזה? למה מגיע ל...
אומרת, אני אלך להציל אותם.
לגמרי.
אני אדאג שפה יהיה טוב.
לגמרי, לגמרי. רציתי פשוט, א', להבין מה הסיפור. כי זה הרגיש לי, כאילו חשבתי שממש מגזימים, ואמרתי, וואלה, בא לי לראות רגע מה קורה, להסתכל לילדים האלה בעיניים, להסתכל לצוות בעיניים ולהורים, ולהבין רגע מה מתפספס בשרשרת הזו. כי אין מה לעשות, זה מנהלת מעון. השכר של המטפלות בעיניי עגום, לא מתגמל, כשהצוות הוא לא מודרך, וזו לא האוכלוסייה הכי חזקה שיש, וכשהמדינה לא מתייחסת אליה, לא מעריכים אותה, נקודה. היא כאילו בסוף שרשרת המזון. איפה המדינה כאילו תתעוררו? כשמערכת החינוך, משרד החינוך שובט, כולם פתאום רגע, את יודעת, נעמדים על הרגליים האחוריות, אבל תעצרו, זה מעונות יום.
ראינו עכשיו, סביב המאבק של המורים, שהיה איזשהו שינוי בהלך הרוח הציבורי, שפתאום הם קיבלו איזושהי רוח גבית כזו, שאנשים שהבינו שחייבים לתת את הערכה הראויה למורים, אם זה בתנאים שלהם, בשכר, בכל הדרישות שהם הציבו. וכמו שאת אומרת, אני מרגישה שאין את ההבנה הזו באמת אל מול מעונות היום.
גמרי.
זאת אומרת, אל מול הסייעות, אל מול המטפלות. איך את מסבירה את זה?
אולי צריך איזה...
כי היה איזשהו פעם אחת שנתניהו הבטיח הבטיח שתגיעי לאפס עד שלוש.
נכון, זה ממומן.
כאילו זה לרגע זה היה על סדר היום.
בדיוק. את יודעת שהורים נרשמו אצלי, אז אמרו לי, כאילו אמרו שזה בחינם. שזה לא עלות. אז גם לי אין תשובה לזה. כי זה לא ירד אלינו לשטח של רגע מה קורה. חוץ מזה שמעונות היום היום כבר, את יודעת, הם תחת משרד העבודה, ותחת משרד החינוך. וזה לפעמים כאילו נופל בין הכיסאות. כשזה נוח, כשזה למצלמות וזה לנו-נו-נו לאנישה, אז כן, אנחנו תחת משרד החינוך. אבל אין איזה רובליקה כזו שאומרים לנו, רגע, את הפידבקים הטובים, רגע, את המשכורות, שבאמת ויצו כל הזמן נלחם לזה. והיה עכשיו איזשהו שינוי, אבל הכל כל הזמן עולה. כאילו, המשק כל הזמן מעלה מחירים. וכאילו, בסוף אני מסתכלת, ואני אומרת, למה? גם אני מנהלת מעון, כל המנהלות מעון, מרוויחות משכורות שהן לא ריאליות. הן לא ריאליות בשום צורה. אנחנו עושות הכל במעון. הכל, ברמת הכל. אנחנו גם עושות את המשכורות וגם את הזמנות אוכל, ובאמת דואגות שיהיה גם תכנים, ולנהל את כל הסידורי העבודה, ולתת מענה להורים בשעות לא שעות, ולילדים במשך היום להיכנס ולהסתכל בכיתות. נכון, אני באה קודם כל בשביל הילדים ובשביל לשנות. משהו שאני יכולה לשים עליו רגע את היד.
כן, וזה כמו שאומרים על עבודות סוציאליות. אומרים בסוף, הם עושות עבודת קודש וזה, ואז מאמינים שהם יישארו בעבודה הזו, כי הם באות ממקום טוב.
אבל לא, בדיוק.
אנחנו צריכים לקבל את התגמול הראוי לעבודה שלהם, זה שאתה בא מהמקום הנכון לא.
ואז מה קורה? זה גלגל, ואז נהיה שחיקה. כי את מרגישה לא מוערכת.
מגיעים אנשים שלא מתאימים לתפקיד.
בדיוק.
בטח.
את יודעת, פעם זה היה כזה סטיגמה, מעונות יום מקבלים, אם יש לך דופק, התקבלת לעבודה. ככה זה היה פעם. היום זה כבר לא ככה, אבל באיזשהו מקום נורא קשה למצוא.
כוח אדם.
בדיוק, את האיכותיות אבל. כי את כל הזמן בהתפשרות, אוקיי, בגלל שאת איכותית, אז תעבדי עד אחת.
אפשרים לך עכשיו פגישה עם שר החינוך? לא יודעת.
הייתי שאלת אותו. אתה היית מרוצה מהמעון שהילדים שלך היו בו? מה אתה חושב על זה? להפנות את זה אליו, לילדים שלו הפרטיים. אין ילד שלו עבר מעון.
כן.
גם עם אלה שממש רצו להשאיר בבית, אני רואה אותם גם היום, מביאים אותם כזה בשנה האחרונה של המעון, כי רוצים שהם כבר כאילו ידברו ויגידו מה הם עוברים. עכשיו, אני יכולה להבין. אני באמת יכולה להבין.
אבל איפה את חושבת שבאמת מתפספס העניין הזה של סדר עדיפויות?
יכול להיות שאנחנו צריכות יותר מרפקים. להיות יפה בן דוד, סליחה על הביטוי, אבל אולי רק ככה שומעים פה, במדינה, לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד, חבר'ה, ממחר אין מעונות יום. את יודעת שבכיפור, הרי היינו במלחמה ולא ידענו אם פותחים, לא פותחים. אני הייתי עם הטלפון, עד אחת לפנות בוקר עם הורים, מה קורה מחר, נפתח, לא נפתח. כאילו, ואני אומרת, הנה, זה הנקודה. זו בדיוק הנקודה שאף אחת לא רוצה לפגוע לא בילדים, ובטח לא בהורים, אבל אין מה לעשות. זה כל הזמן כאילו חוזר הגלגל הזה שהם שבועים של זה, כמו שמשרד החינוך. אבל ככה הדברים באמת מתקדמים. אז את מנסה לחשוב רגע להראות למדינה סטטיסטיקות של כל העולם, איך זה עובד מעונות יום, וכמה שזה חשוב, וכמה שהתקן...
מה התקן בעולם?
אצלנו בארץ זה מטפלת לשישה תינוקות. זה לא ריאלי בשום צורה. כשאת היית עם תינוקת או תינוק, את יודעת כמה זה עבודה. אז תחשבי שאת צריכה להתחלק. בדיוק.
עדיין עם אחד.
את מבינה? אז תחשבי כמה זה עבודה להתחלק לשישה.
לא נורמלי.
תקשיבי, ואין מה לעשות, את לא יכולה להגיע לכולם.
כן.
באיזשהו מקום, כן, יש תינוק שרגע עכשיו יפקה, כי את נותנת מענה לילד אחר.
בהתחלה זה קם ממקום באמת של לנסות לאפשר לנשים לצאת לעבוד, וזה מעין בייביסיטר. להבנה שהיום זה מסגרת שצריכה לתת מענה אמיתי, מכיל,
זה
מחנך.
זה הסוויץ'. כן. נכון, שזה לא בייביסיטר.
להבנה שזה לא בייביסיטר,
לגמרי,
שזה ממש
לגמרי.
מקום
לגמרי.
שתופס אותם בגיל החשוב ביותר.
לגמרי. כל הזמן יש מקליטים, והנה הוסיפו את המצלמות. זה לא הפתרון. הפתרון הוא שהם יתגמלו כמו שצריך, יקבלו שכר שיכול לכבד אותם ללכת למכולת, לסופר, שיוכל לעזור להם גם בלתת מענה לילדים כשהם חד-הוריות. לתת להם כאילו רגע משהו שהוא מעבר, הכרה.
גם ההבנה שלתת להם את ההכשרה הראויה, הנה מה שויצו עושים עכשיו. הבנה כמה חשוב שהאנשים ש... בסוף הם אלה שמטפלים בילדים, יהיה להם את כל הכלים כדי להצליח.
לגמרי. וגם תחשבי שברגע שאת מרגישה מוערכת, ככה גם ההורים רואים אותך. כי ברגע שהן מרגישות לא מוערכות, אז סליחה לביטוי, אבל יש הורים שהם חושבים שאת עובדת שלהם, לטוב ולרע. למה לא החלפת את הטול ואני לא אוהבת ככה? ואז אחרי זה אני רואה אותם גם באחרי צהריים. ואת אומרת, רגע, שנייה, זה בני אדם. ואני אומרת, מה יגרום לזעזוע הזה בשביל שזה יקרה? הן עושות הכל.
כן. הן
מנקות, הן מבשלות, הן מחבקות, הן עוטפות, וכשילד מגיע חולה מהבית, הן שמה לתת את המענה הראשוני רגע, בלעזור לו. הארגון ויצו הוא ארגון שמרים נשים. אני מקבלת מטפלות אוכלוסייה מאוד קשה. יש לי אלמנות, ויש לי נשים שהן עברו התעללות. וחד הוריות, ותקשיבי, הארגון רואה אותם. אני פשוט מביטה בהם, ואני אומרת, בוא נע, כאילו, אני הגלגל הצלה שלהם, ברמה כזו. וויצו נותן להם מענה, בהסמכות, בהדרכות. אני מסיימת עכשיו שנה ראשונה, בתואר ראשון, במרכז האקדמי לוינסקי וינגט. קיבלתי מויצו את הלימודים האלה, ותקשיבי, זה מתנה, ואני רואה איתי מטפלות, שאף פעם לא הייתה להם את ההזדמנות הזו. לא הסתכלו להם בעיניים. הם אף פעם לא חשבו שהם יכולות, שהם מסוגלות. ותקשיבי, הם פשוט בוכות מזה, מהאושר, שכאילו רואים אותם.
לאה קסן, פרופסור אמריטה בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, נשיאת מכללת לוינסקי לשעבר, והיום יושבת ראש האגף לגיל הרך של ויצו.
על פי מחקרים שנחשפתי אליהם מתחומים שונים, אנחנו רואים באופן חד משמעי שזה הגיל בעצם הקריטי ביותר לחיים של האדם. בשלוש השנים הראשונות לחיים, מה התינוק לומד? הוא לומד בעצם הכל. המוח שלו מתפתח. עד גיל 3 הוא מגיע ל-85% מגודלו, ויש כאלה שאומרים ל-90% מגודלו. שם הוא מקבל, או התינוקות מקבלים את הבסיס לערכים, כמו כבוד לאחר, שיתופי פעולה, בחירה במה לשחק, במה להתעסק. ההתפתחות הפיזית מאוד משמעותית, כן? משכיבה לספילה, לישיבה, להליכה. התפתחות הדיבור, הרגלים של ניקיון והיגיינה, הרגלי אכילה, עצמאות. אני חושבת שבאף תואר לא לומדים כל כך הרבה בשלוש שנים, כמו שלומדים התינוקות. ונוסף לזה, הם נמצאים כמעט כל היום במעון, הרבה שעות, מ7:30-8 בבוקר עד 4. זאת אומרת שהיום חוקרים מגיעים למסקנה, ודרך אגב גם כלכלנים, מחקרי כלכלה מראים, שכל השקעה בתינוק מביאה הרבה יותר רווחים חברתיים, וגם סיכויים יותר גדולים לתינוקות שקיבלו חינוך טוב להצליח בחיים. מאוד התפעלתי מהעבודה שנעשית בתוך מעונות היום, על ידי נשים שמסורות מאוד, בעלות הרבה ניסיון ברובן, אבל בצד זה ראיתי שחסרה כמעט לכולן השכלה שמשלימה בעצם את הניסיון המקצועי שלהם. זאת השנה הראשונה, אני חייבת להגיד שביצו מיד מיד, כמו שהעליתי את הרעיון, בהתלהבות גדולה, גייסו תרומות שמממנות את שכר, כמעט את כל שכר הלימוד של הלומדות, שרובן הן דור ראשון להשכלה אקדמית במשפחותיהן. כאשר הצבנו שתי מטרות לתוכנית, מטרה אחת היא לשפר באמת את האיכות הפדגוגית, החינוכית, בתוך המעונות, שאנחנו יודעים היום כמה היא חשובה. והשנייה זה לקדם נשים, לפתוח להן אופק של התפתחות, של התקדמות וכו'. אנחנו עכשיו סיימנו שנה ראשונה, ואנחנו מלווים במחקר את התוכנית, וכבר אנחנו יודעים שלתוכנית הזו יש השלכות מעל ומעבר לציפיות שהיו לנו, גם בהתפתחות האישית וגם מבחינת ההשפעה שלהם על החינוך בתוך המעונות.
אצלי היום המעון שלי באמת השתנה ב-180 מעלות לטובה. אני רואה פתאום את האיכות טיפול, כי אני רואה אותם. אני עושה את זה בדברים הקטנים, במה שאני יכולה לתת להם. וויצו נותן להם את מה שהוא יכול מההכשרות והסמכות, כי הן צריכות את זה. כי בסופו של דבר, הן לא יודעות את כל הדברים שהם מסביב.
מה הכלי הכי מרכזי שקיבלת בתוכנית הזו של לוינסקי? שאת מרגישה שזה באמת...
ידע, כלים, לגמרי. אני פתאום יודעת להשתמש כאילו במונחים שכאילו, רגע, אני מבינה אותם יותר. אני רואה ילדים, ואני רואה רגע את המעבר. למה הוא מתנהג ככה? כי כשילד נושך, הוא לא עושה דווקא. הוא לא רוצה לנשוך. יש רגע משהו שהוא יושב על זה. וזה משהו שהוא נותן לך רגע רקע. את יודעת מה? זה גם שיעור להורים. כאילו, כשאני רואה הורה שבא אליי עצבני, אני לא מחזירה לו את זה כקונטרה. כי אני יודעת שזה משהו שיושב אצלו. ואז את כאילו רגע מנסה להבין, רגע, מה קורה? מה הצורך שלו? למה הוא מגיע כאילו למצב הזה? וזה כלים מטורפים. אני מתבגרת תוך כדי זה. אני כאילו מבינה קצת יותר. אני גם חושבת שזה נותן לי להיות אימא טובה יותר.
איך את עדיין שם? כי דיברנו עכשיו, פרסנו את כל הקשיים.
את כל הדברים השליליים, כאילו.
ממש, ואת אומרת, ובסוף עזבת מסלול מאוד מאוד מבטיח בבת
לגמרי.
הזה.
וואי, אני נהנית. ויצו, הוא מוצא לתת ממה שאין. כזה. הוא מנסה לעזור לך ולתת לך להתקדם בכלים שיש לו. וזה משהו שהוא כן כיף לי וטוב לי. זה ארגון שהוא מאוד סומך. הוא מאוד סומך עליי בתור מנהלת מעון. הוא נורא מאפשר. הנה, עובדה, באתי לפה לדבר על זה. כאילו לנסות להציף את זה במקומות שאני יכולה לשנות.
מרגישה שאת מצליחה להיות רובין הוד של הילדים?
לגמרי.
כן?
היום לגמרי, כן. אנחנו כאילו בשנה, שנתיים של...
מלחמה?
מלחמה מטורפת, ברמה שכאילו הייתי מגיעה למעון, והמקלט שלנו מחוץ למעון, והיינו צריכות לרוץ עם 70 תינוקות פעוטות. ובוגרים עם מיטות, לרוץ איתם למקלט, וכאילו, את אומרת, רגע, יש לי ילדים שלי, במסגרות אחרות.
רגע, אז מה עושים במצב כזה? איך רצים למקלט שבחוץ?
מטורף. רצות כמו משוגעות. מבחינת ההנחיה הייתה, זה פשוט להשתתח על הרצפה עם הילדים. עכשיו, בואי, לא יכולה לקחת את זה עליי, את האחריות הזה שאני משתתחת איתם.
החיים במדינת ישראל.
לא, זה כאילו, תקשיבי, זה מטורף.
יש לך 70 ילדים, 70 תינוקות איתך? תשתתחי על הרצפה.
בואי תשתתחי עם 18 תינוקות על הרצפה, 3 מטפלות. כאילו, זה לא קורה. אי אפשר. תקשיבי, את גם הופכת להיות סוג של, כאילו, רואה מעבר. הייתי פותחת את ההתראות שלי לכל המסביב שלי, לכל המעטפת, ואיך שהייתי רואה איזושהי זליגה, כאילו, מלבנון, לכל המושב, כאילו לשלומית, יערי, כל הקרובים אליי, לא הייתי לוקחת, ברור, לא הייתי לוקחת ריזיקה, אני ואתה בחית רצות, אוספות תינוקות, 18 תינוקות, 15 פעוטות, 35 ילדים בוגרים, פותחות את כל הדלתות, מריצות את כולם לשם, תחשבי, יש הזדקה, עכשיו ההורים לחוצים,
כולם שואלים, הם בממד, הם בממד,
הכל בסדר, בטלפון קורס, 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 טלפונים שלא מפסיקים, עכשיו את יכולה להבין.
ובכלל בתקופה הזו, בנערי, הדברים פעלו כראוי, זאת אומרת, אנשים
נשארו. רגיל, כאילו לא היה כלום. היינו קמים בבוקר לעבודה, משתתחים עם הילדים שלנו באוטו, על הכביש. כאילו כלום. לא פינו אותנו, לא קיבלנו שום מענקים למיניהם, לא, שום דבר. כאילו אנחנו עבדנו רגיל, קיבלנו ילדים רגיל. תחשבי שכאילו הייתי במקלט, יש הזקה, ואת רואה את ההורים עדיין מגיעים כאילו בשער. במקרה הזה שאת באירוע טראומה כזה, את או פועלת, או לא זזה. אז אני הייתי מהפועלות, ואז מגיעה הביתה, וכל הגוף כואב, כאילו את מרגישה איזושהי ריקנות. זאת השנה, שנתיים, וזה עדיין מטורף. פשוט מטורף. המעון עבר באמת, באמת שינוי קיצוני. התחלתי עם המעון עם בערך 30 ילדים, משהו כזה. שנה שעברה סגרתי עם 71, השנה אני עם 65.
וואו. עשר שנים מהיום, איפה נמצא אותך שיר?
מנהלת של משהו קצת יותר גדול.
שקשור לילדים?
נראה לי שכן. נראה לי שעדיין זה לשנות, לעשות. אני טיפוס מאוד קהילתי, אני מאוד אוהבת אנשים. אני מאוד אוהבת גם כאילו לעשות דברים, בשביל להזיז דברים, וגם בשביל הקהילה כזה. אני מאוד אוהבת, לגמרי שמה.
נאחל בהצלחה.
תודה.
תודה רבה, שיר.
תודה רבה לך.
זה היה הסיפור של שיר לוי, צעירה שהחליטה לפני 3 שנים, להיות רובין הוד של הילדים, ומאז נלחמת עבור ההחלטה הזו כל יום מחדש. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. פודקאסטים של 103 FM 103 FM